אידנטיקה ספר עם הספר. השיעור הזה הוא קשור לכלל, בעיקר הבאנו אותו בהקשר של הכלל של יחס בין הבבלי לירושלמי. וחוץ מזה זה גם קשור לכלל נוסף של, של פרטים וכללים. אבל זה נזכיר דרך אגב, עיקר העניין זה יחס בין בבלי לירושלמי. שתורת ארץ ישראל היא באה להפוך פרטים לכללים. לא מסתכל על כל סוגיה רק בנקודה פרטית, אלא רואים מה, איך הפרטים מתאחדים לכלל אחד שהדברים נובעים ממנו. לדוגמה, נתנו לזה כמה דוגמאות של כללים, היחס, נגיד גבול. גבול שהוא הנקודה שמאחדת בין שני דברים, שני הצדדים. אז עכשיו רואים הרבה סוגיות שהן קשורות לעניין הזה, היחס לבין השמשות ככה, היחס לכותל בין שותפים ככה, וכן הלאה וכן הלאה. יחס לחזית, השיעור של חזית וכו'. אתה רואה פה יש כלל, שיש כמה סוגיות עכשיו פרטיות שנוגעות בכלל הזה. אז חוץ, זה כבר סוגים של כללים, אבל מעל, גם הכללים האלה הם פרטים ביחס לכלל העקרוני, שאנחנו במגמה להפוך פרטים לכללים. לחפש חוץ מזה כבר כלל ספציפי, עוד כלל שהבאנו, היחס בין הגוף לממון. בסדר, לפי זה הסברנו את הסוגיה, למה מתנה על מה שכתוב בתורה, בתנאו בטל, ובדבר של ממון תנאו קיים. למה אדם נאמן על עצמו לגבי ממון, אבל לא נאמן על עצמו לגבי חיוב מלכות. אז זה כבר כלל ספציפי. אבל חוץ מזה יש כלל עקרוני להפוך פרטים לכללים. כל, אתה רואה סוגיות, נסה לראות אם יש פה כלל שהוא יותר עקרוני מאשר הפרט שעומד לפניך. בסדר?
טוב.
אז המשנה אומרת מצילין תיק הספר עם הספר ותיק התפילין עם התפילין, ואף על פי שיש בתוכן מעות, כן? יש ספר תורה, עכשיו יש שריפה, אז אני מותר לי להציל בשריפה כדי שלא יישרף, להציל את הספר תורה, זה פשיטה, אבל גם מותר להציל את התיק של הספר תורה. אומרת המשנה, אפילו אם יש בתוכו מעות, בסדר? אפילו אם יש בתוכו מעות, מותר לי להציל אותו. ואותו דבר, תיק התפילין עם התפילין, בסדר? תיק התפילין מותר להציל ביחד עם התפילין, אפילו אם יש בתוכן מעות. לאחר מצילין אותן יש מחלוקת אם דווקא למבוי שאינו מפולש, ואז זה לא רשות רבים דאורייתא, או אפילו למבוי מפולש, בסדר? שהוא רשות רבים דאורייתא. בכל אופן, הגמרא, הבבלי, בא ודן, כן, משווים את זה, את המחלוקת את העניין שלנו במשנה למחלוקת רבי ישמעאל ושל רבי יוחנן בברוקה וחכמים לגבי הפשטת פסח, לגבי הפשטת קורבן פסח עם ערב פסח חל בשבת, נכון? כל העיסוק עם קורבן פסח הוא בערב פסח, ביהודה לדמי הצהריים. האם מותר לעשות את זה בשבת? אז את הדברים שחייבים לעשות עושים. יש דברים, אז שעכשיו הגמרא דן מה עושים ומה לא. אז יש מחלוקת, כשרבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בברוקה אומר מותר להפשיט אותו עד החזה, וחכמים אומרים לא, מותר להפשיט את כולו. החזה צריך בשביל להוציא את האימורים, השאלה מה עם השאר, עם שאר ההפשטה, שצריך גם כן בשביל הצליעה של קורבן פסח, צריך להפשיט את כולו. שאלה, מה היחס הגמרא דנה בזה? לא ניכנס עכשיו לכל הדיון של הגמרא. רק בתוך ההקשר הזה של הדיון, הגמרא מנסה להשוות את הסיפור של הטלטול אצלנו במשנה. אז תראו, אני בשורה שישית בגמרא, מה יעדרו לחברי לרבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בברוקה? אחי כאמרי לי, אם מצילים תיק הספר עם הספר, לא נפשיט את הפסח מאורו? אם אתה אומר שמותר להציל תיק הספר עם הספר, למרות שרק הספר זה צורך גבוה, תיק הספר כביכול זה רק הצורך של הספר, זה לא כבר הצורך גבוה, הדבר עצמו. אותו דבר, נפשיט גם את הפסח מאורו, גם לא רק משהו צורך גבוה, גם את כל ההפשטה. שואת הגמרא, מידה מיית המטיטול לך המלאכה. זה לא אותו דבר, פה זה רק טלטול, זה איסור דרבנן, אז אתה מתיר את זה. אבל בהפשטת אור זה מלאכה דאורייתא, אז מה אתה משווה אחד לשני? אמר רבא שבתרתי פליגי, פליגי בטלטול, פליגי במלאכה. זאת אומרת במלאכה זה בסדר, אבל מצד טלטול, אחי כאמרי לי, אם מצילין תיק הספר, הם חלקו, זאת אומרת לא חלקו רק בהפשטה, חלקו גם האם מותר לטלטל את הקורבן אחרי שהפשטתי אותו, את האור עד החזה. אז רבי ישמעאל אומר, אסור לך לטלטל אותו. הוא מוקצה עכשיו, כאילו, כן, נכון, הוא לא, אין יותר מה לעשות איתו עד שיוצא החג, אז הוא מוקצה. אסור לך לטלטל אותו. אחרי הוא לא, מותר לטלטל, גם מותר להפשיט, וחוץ מזה, גם אם לנו מפשיטים, גם מותר לטלטל. למה? את זה רוצו להוכיח מתיק הספר. אם מצילים תיק הספר עם הספר, לא נטלטל אור אגב בשר, כמו שאתה מטלטל את תיק הספר אגב הספר, אותו דבר תטלטל את האור אגב הבשר, שהוא תפל כביכול הבשר. שאתה כמו מי דמי, אתה נעשה בסיס לדבר המותר, נעשה בסיס לדבר אסור. תיק של ספר הוא בסיס לספר תורה, זה דבר המותר, אבל האור הקורבן פה הוא בסיס, האור והקורבן, כן, האור זה מה הדבר אסור? האור, נכון? לא, סליחה, האור הוא בסיס, כן, הבשר אסור לטלטל אותו, לא חזי להכילה עד אורתה, אז האור נעשה פה בסיס לדבר אסור, אז פה אסור לטלטל ספר תורה, דבר מותר. זה התשובה. אלא אחי כאמרי לי, אם מציעים תקשת הספר עם הספר ואף על פי שיש בתוכו מעות, ואז הופך להיות בסיס לדבר האסור והמותר, לא נטלטל אור אגב בשר, אז זה כבר דבר מותר, אסור, לא נטלטל אור דבר בשר, דוחים גם את זה, כי אז נעשה בסיס לדבר אסור לדבר מותר, הוא לא נעשה בסיס לדבר אסור. זאת אומרת, תיק שיש בו גם מעות וגם ספר תורה, זה בסיס לדבר אסור והמותר, ומותר בטלטול, כמו מגש של פמוטות, אם אתה שם עליו סידור מערב שבת, אז אחרי שהנרות קווים, מותר לך להוריד את המגש מהשולחן, כי זה בסיס לדבר אסור והמותר. אבל באור ובקורבן פסח זה רק בסיס לדבר אסור.
הוא
גם לשיטתך, גם לשיטתך.
לשיטתם זה אסור, אבל כל השבועות שלהם עד עכשיו, כאילו, דחו אותם.
מה?
נכון?
בסוף דחו עכשיו, אבל לפני שדחו.
כן, אבל למה דוחים אותם? כי יש להם תשובה.
מה?
כי יש לרבי יוחנן בן ברוקה תשובה.
כל פעם אומרים, זה לא דומה. אל תדמה, כי יש הבדל.
אבל לשיטת רבי יוחנן בן ברוקה זה לא דומה.
בסדר, לשיטתו, זה עונה להם לשיטתי.
לא, זה בסדר שקשו עליו.
מה זה?
זה בסדר שקשו עליו.
לא, הם מקשים עליו לשיטתו, ואז הוא עונה. הוא עונה לשיטתו. לכאורה, לא ניכנס, אני לא רואה אם רשי כותב שזה קושיה פה לשיטתו, יש מקום לעין בזה, אבל אני לא רוצה להיכנס לזה. כן, אז לא, אז כנראה שמקשיב לשיטתו והוא מתרץ, אבל בואו לא נתחייב לזה. מכל מקום, מה שמשנה לנו, איך הבבלי מבין, זה הנקודה שאני רוצה שנוציא, איך הבבלי מבין את ההלכה הזאת של מצילים תיק הספר עם הספר, אף על פי שיש בתוכו מהות. בצורה פשוטה, מה הציור? יש לי ספר תורה, הוא עטוף בתיק, במעיל, נכון? בתוך המעיל יש גם כן מעות. או יש לי תפילין, הם עטופים בתיק, ובתוך התיק הזה יש מעות, נכון? עכשיו השאלה, הגדרים הלכתיים, האם זה עכשיו בסיס דבר אסור, בסיס דבר אסור והמותר וכו' וכו'. בסוף בכלל דחו את ההשוואה בזה סיס... השוואה מצד הטלטול, מסבירים משהו אחר, אבל מצד הטלטול הבנו את הנקודה, נכון? זה ההסבר. פשוט, נכון? מסכימים? בלי כל החשבון של הסוגיה, בואו נצא מזה רגע. אבל מה שמוכח שמבינים, שהמקרה הוא, שיש לי ספר תורה או תפילין, הם עטופים בתיק, תלית כלשהו, מעיל כלשהו, ובתוכו יש מעות. בסדר, נכון? הרמב״ם פוסק את המשנה שלנו. מצילים תיק הספר עם הספר ותיק תפילין עם התפילין, אף על פי שיש בתוכן מעות. בסדר, פוסק את המשנה. אבל מרכבת המשנה מקשה שלכאורה הפסק הזה של הרמב״ם סותר פסק אחר של הרמב״ם מהלכות שאר אבות הטומאות. הרמב״ם פוסק, תיק של ספר ומטפחות ספרים בזמן שהן תפורות מטמאין את הידיים. יש הלכה, משנה שנפסקה להלכה, שכתבי הקודש מטמאין את הידיים. למה גזרו על כתבי קודש, זה גזירה דרבנן, למה גזרו על כתבי קודש לטמא את הידיים? מה? לא, הסיבה היא, שמה אתה אומר? יופי. מה היה קורה? לא שלא הכניסו תרומה, אלא זה אמצעי כדי, עוד מעט נראה למה. אנשים היו שמים באותו ארון, במזווה שלהם, בארונות ששמים את כל ה, לא יודע מה, הקמח, האורז וכל מיני דברים, גם את כתבי הקודש. העכברים היו באים לאכול את האוכל, עכשיו הם לא מבחינים, פרסמו גם את הקלף של כתבי הקודש. חז"ל רצו להפריד, שאנשים יפרידו, לא עשימו את, כדי להגן מהעכברים, לא עשימו כתבי הקודש ליד אוכל, אז גזרו טומאה על כתבי הקודש. עכשיו, אנשים לא רוצים לטמא את האוכל שלהם, או מצד שזה תרומה, לפעמים זה מטמא תרומה, ולפעמים אפילו אנשים שאוכלים חולין בטהרה, בסדר? אז לכן, אם ישימו את זה ליד, אז ייגעו בכתבי הקודש, אחרי זה ייגעו בטעות באוכל, והאוכל נטמא. לכן אנשים עכשיו יפרידו בין הארונות של האוכל לארונות של כתבי הקודש, בסדר? אני אומר פה הערה צדדית, ההסבר מובן איך הגיע הגזרה, אבל זה קשה להפשיט לשמוע את זה, כתבי הקודש מטמאים את הידיים. כאילו, הדבר הכי קדוש הוא מטמא, כאילו זה קשה, נכון? אז הרב מסביר את זה בצורה עמוקה במגירת פייטס, מי שרוצה שיסתכל שם, מסביר את העומק של העומק הרוחני של הגזרה הזאת. חוץ מזה שהבנו את הגזרה בפועל, מסביר גם את העומק הרוחני של למה כתבי הקודש מטמאים את הידיים. תסתכלו באיגרת מאוד ארוכה, אבל יש שם קטע שמתייחס את זה, מי שרוצה אני אראה לו, זה רק הערת אגב. מכל מקום, אומר הרמב״ם, הספר תורה מטמא את הידיים. התיק של ספר תורה, אם אני נוגע רק בתיק, זה מטמא או לא מטמא? אומר תלוי. אם התיק תפור לספר, בסדר? אם הוא תפור ממש מחובר לספר, אל תדמיינו שעושה את התיק שלנו. דמיינו לדוגמה של ספר ספרדי. ספר אשכנזי, אני יודע, זה לא יודע אם זה נקרא תפור, זה יוצא, אבל ספר ספרדי זה חיבור הרבה יותר, לכאורה, יותר חזק. אבל עוד דמיינו עוד צורות אחרות, שהעתיק תפור לספר, זה לא תפור ספר תורה, זה נכון נביא ישעיה שמישהו הכין לו כריכה ותפר אותה, בסדר? כריכה להגנה ותפר אותה. אז אם הוא תפור, הוא מטמא את הידיים. אם הוא לא תפור, אז הוא לא מטמא את הידיים. למה זה סותר לפסק של הרמב״ם הקודם? מה? נו, הוא טמא באמת. גם פה אומר שזה מטמא.
השאלה אם שם זה מדובר גם כשזה לא טמא? גם כשזה לא מדובר,
סליחה? השאלה היא, שואל מרכבת המשנה, למה את התנאי הזה של שהתיק יהיה תפור, הרמב״ם כותב רק בהלכות טומאה, והוא לא כותב בהלכות הצלת ספר תורה.
רק אם זה תפור, זה מציל אותו.
כן. אם אני מבין, מה יוצא לי? בוא נגדיר ככה. לא מציל, לא, המעות בתוך הספר. לא משנה. זה עוד הלכה, אף על פי שבתוך המעות.
אבל אם זה תפור, אני מציל אותי עם הספר, המעות כבר בפנים,
אז עזוב את המעות רגע, תעזוב שנייה את המעות. לא קשור, ואם אין מעות, אומר הרמב״ם, זה לא פשוט מה שאתה אומר. תיק של ספר, תורה, אסור להציל אותו מפני הדלקה. אסור להציל אותו. כשהוא עם הספר מותר, אתה לא שומע מהמשנה כבר, אסור להציל תיק של ספר תורה. רק ביחד עם הספר תורה מותר לך להציל אותו. בסדר? אני שומע שתי אמירות במשנה. רגע, תיק של, עזוב את המאות. זה הלכה נוספת. תיק, רגע, בואו נלך לדבר דבר. תיק של ספר תורה, אסור לי להציל. אם תפרתי מי לספר תורה, אסור לי להציל אותו מפני הדלקה. נכון? מסכים? שלב שני. אם הוא ביחד עם הספר תורה, מותר לי להציל אותו, נכון? דבר שלישי, תיק של ספר תורה לא מטמא את הידיים, נכון? אם הוא ביחד עם ספר תורה, הוא כן מטמא את הידיים, נכון? ופה עכשיו מגיעה הסתירה, למה בטומאת ידיים הוא יטמא רק כשהוא תפור לספר תורה? מה אני מבין מפה? שרק אם הוא תפור לספר תורה הוא נחשב מחובר אליו כמוהו. אבל אם הוא לא תפור אליו, אז הוא לא, זה משהו נפרד. ולעומת זאת בהצלה מהדלקה, זה לא מעניין אותי אם הוא תפור או לא תפור. בכל מקרה אני יכול להציל אותו. לא מובן, שני הפסקים האלה. מובן העניין הזה, נחזור על זה עוד פעם למהלך. בוא נחזור על זה על הלוח, תשאי מסודר. יש לנו כך, שתי הלכות ברמב"ם. תיק של ספר תורה. בוא נעשה ככה. ביחד עם הספר. נעשה את זה בטבלה, הצלה מדליקה וטומאת ידיים. תיק של ספר תורה אסור להציל מדליקה ואינו מטמא. ביחד עם הספר מותר להציל
מטמא רק כשתפור. זה הרמב״ם, מסכימים איתי? כתבת אותו הלוך בטבלה, נכון? עכשיו אומר מקבלת המשנה, הסתירה היא, למה כאן יש תנאי רק שתפור, ופה אין לי תנאי רק שתפור? משמע שגם אם לא תפור אני יכול להציל. לכאורה יש סתירה בפסק של הרמב״ם. כן.
ברגע שותפות,
זה
חלק מהספר תורה,
איזה שותפות?
ברגע
שהשותפות, סליחה.
זה חלק מהספר תורה.
כן.
ברור שיש להציל
אותו עם המזקים, מייחד, אותו דבר. לא ברור, זה ברור. אבל למה כשהוא לא תפור מותר לי להציל? בוא, כשהוא לא תפור זה לא מטמא.
החילוש בין זה שכאשר הוא לא תפור אפשר
להציל. בעיה, אבל זה סתירה. כי מה הרציונל? מה הרציונל? ספר, תיק של ספר, למה אני יכול להציל את התיק של ספר תורה? כי הוא תפל אל הספר תורה, הרי בפני עצמו אני לא יכול להציל אותו. כשהוא תפל אל הספר תורה, אני יכול להציל אותו. רגע.
רגע.
רגע. תומת ידיים, למה שתיק של ספר תורה יתמת את הידיים? הוא לא אמור לתמת את הידיים, למה? כי הוא תפל לספר תורה. אותו ספר... רגע, עזוב את התפור, שנייה, עזוב שנייה, תמחק את זה. למה, אם עשוי להציל תיק של ספר תורה, למה כשהוא ביחד עם הספר פתאום מותר לי להציל? מה זה חבר מביא חבר? זה למה? כי הוא תפל לספר תורה, נכון? מסכים? תיק של ספר תורה לא מטמא את הידיים, למה כשהוא עם הספר תורה הוא כן מטמא? כי הוא עוד פעם הוא תפל לספר תורה, אני רואה פה ספר תורה, אני לא רואה פה תיק של ספר.
הוא לא
תפל,
הוא חלק מהספר, זה
בעניין
חלק מהספר, אבל הוא
תפל. רגע. החלק מהספר הזה הוא נכון גם פה? גם פה זה חלק מהספר, נכון?
לא, זה תפל הספר.
מאיפה אתה מביא את החילוק סברות? אני לא מביא את החילוק סברות. למה? זה מסתדר טוב, אבל למה? תסביר לי את ההבדל. פה אם אתה משהו חלק מהספר, גם פה הסיבה שהוא חלק מהספר. למה כאן חלק מהספר הזה תלוי בספירה?
פה יש חיבור.
עזוב את התפוש. עזוב, אני רושם אחרת עכשיו. אני רושם אחרת. ביחד עם הספר, כשאינו תפור ותפור לספר ביחד עם הספר, בוא נמתח, הוא תפור לספר ודאי מותר להציל ומטמא, זה אין לנו בעיה, נכון? הנקודה היא פה, כשביחד עם הספר כשאינו תפור כאן מותר להציל כי רמב״ם לא רשם לנו את התנאי הזה ופה מטמא מותר להציל, זאת אומרת שהוא חלק מהספר.
איפה נכון שזה מטמא גם שהוא לא תציל את הפל?
מה?
שזה מטמא את
ה... אינו מטמא, סליחה, אתה יודע. אינו מטמא, בסוגריים, לא חלק מהספר. כשזה לא תפור, מותר לי להציל, למה? כי זה חלק מהספר, הוא תפל הספר, לא משנה, תקרא לזה איך שאתה רוצה. אבל מצד שני זה לא מטמא, למה? כי זה לא חלק מהספר, אז אני לא מבין, תחליט. דבר שהוא עם הספר אבל לא תפור לו, זה נחשב שהוא כן חלק מהספר או לא חלק מהספר. לעניין זה הוא חלק מהספר, לעניין זה לא, מאיפה לקחת את זה? זה הסתירה ברמב״ם, שאומר רכבת המשנה, בסדר? פה ברור שזה מותר, פה ברור שהוא חלק מהספר, ואף אחד לא חולק על זה. הבעייתיות היא בנקודת הביניים הזאת. למה כאן אתה מתייחס אליו כדבר שהוא חלק מהספר ולכן אתה מתיר להציל אותו ופה אתה מתייחס כדבר שהוא לא חלק מהספר ואתה אומר שהוא לא יתמה כי הוא לא חלק מהספר. זאת השאלה, בסדר? טוב. מה זה?
סתם נראה באמת אבל יותר רגעי שתומה זה יהיה צריך להיות. תומה זה צריך להיות כלי של ההצנה.
למה?
כן, לוקח.
תומה זה כלי של ראשון. בגלל שזה גוף אחד, אז תומה לא קופצת לאנשים אחרים, זה שהיא משמשת לו, זה לא אומר שהיא חלק ממנו. תומה לא יכולה לעבור לסתם דברים, שיש להם זיקה אליהם, נכון? תומה, לא לכל דבר שיש זיקה לחפץ אתה מנה, אז הוא יהיה גם...
דבר שנוגע בכל מחפץ אתה מנותמה, בעיקרון.
כן, אנחנו רואים תומה תומה עצמית, זה שתומה עובר. כן, תומה עובר. כן. שאני רק לתת אותו, אז אני אתמה, זה לא הכי דבר. כן. שזה יותר ברור שזה צריך להיות חלק אחד, בשביל שזה יהיה ממש אחד. להצלם את
זה,
זה
כבר
יש
כל
דבר שמשמש אותו.
אוקיי, צריך להגדיר. אתה מרגיש מה שרוצה להגדיר אותו. מה זה?
סתם כלי שאתה נוגע
בו,
הוא לא מטעם את הידיים.
זה ברור.
לא, כתבי קודש דווקא שהם לבד, שהם לא כלי אחד ביחד עם התיק של הספר, אז אין סיבה שהתיק של הספר יטעם את הידיים.
כן.
ודווקא שהם כלי אחד, זה אגב ה...
ומה העניין ההצלה? צריך להבין.
זה לעבור על מבהיר, או ש... זה יוציא אותו ואז ישיר אותו, לא יודע.
אז אוקיי, אני צריך לראות. מה אתה אומר? אוקיי. בואו נחדד רגע, והשאלה עוד יותר תתחדד. כן, הסתירה הזאת שלכאורה ברמב"ם היא כבר סתירה, לכאורה כבר בדברי תנאים. מול המשנה בשבת, כן, שראינו אותה קודם, יש את התוספת המסכת ידיים, שהיא אומרת, תיק הספרים ומטפחות ותיבה של ספר, בזמן שהן מחוברות מתאמות את הידיים. זאת אומרת, הרמב"ם יש לו מקור תנאי, אז אותה סתירה שאמרנו ברמב"ם, זה עכשיו אם נעמיד את התוספת מול המשנה. בסדר? אותה סתירה, אפשר לרשום פה בכותרת, לא רשמנו, לא את הרמב"ם, אלא את מהצלה המדלקה, זה משנה, ותאומת ידיים לתוספת. וצריך להבין מה המקור של ההבדל. הירושלמי אצלנו אומר ככה, מתניתין בשאינו תפול, אבל אם היה תפול לו כגופו. מה זה לא תפול לו? זה לא לא תפור, זה לא תפול. זה אומר תפול, בפשטות הפירוש הוא, כשהוא ממש עוטף את הספר תורה. כשהמעיל של הספר תורה עוטף אותו, זה נקרא שהוא ממש תפול לו. מישון תפל. לא, אבל מתי הוא תפל? כשהוא עוטף אותו. אם אתה לוקח אותו ביחד, נגיד בשתי ידיים, נגיד, בסדר? אז זה כבר לא נקרא תפול. הספר בתוך התיק, אז אני חושב שהוא תפל לו. ואז לא צריך, כשהוא תפל לו, בכלל לא צריך את המשנה בשביל זה להגיד שמותר לתפילו. זה פשיטה שמותר. בשביל מה המשנה נצריכה? כשהוא לא תפול. מה זה לא תפול לו? זה אפילו כשהוא מונח איתו. הוא מונח, לא מחובר, הוא לא בכלל מולבש עליו. אלא אתה מחזיק ביד לתוך העין את המעיל ועליו מונח הספר. בסדר? זה כבר... מה זה?
גם אדם אומר את זה, אפשר
להביא. בתפיל, ב... כן, אם הוא הולך ומביא, נכון. בכל זאת, זה עוד יותר מחדד לנו את השאלה, כן? שבהצלה אני בכלל לא צריך שזה יהיה מחובר לו, אפילו שזה לא יעטוף אותו, אלא רק אני לוקח את זה ביחד איתו, ובתומה הוא חייב להיות מחובר לספר. צריך להגדיר מאיפה נובע ההבדל.
לא
זוכר
את
ההצלה,
אבל
בהלכות
של הצלה תמיד אומרים שאפשר להוציא את זה אגב זה, ויש הרבה, כאילו, הוא מותר לך להלביש עליך דברים, וכל דברים יותר מכירים.
נכון. נכון, אבל גם פה צריך להגדיר מה ההגדרה. מה ההגדרה העקרונית שבגללה מותר לי, בגללה נוצר ההבדל. אז ירושלים ממשיך, והוא אומר ככה, ניחא תיק הספר עם הספר, תיק תפילין עם התפילין. זאת אומרת, יש קושיה. תיק של ספר תורה זה דבר מהותי שנצרך לספר תורה. למה? מסבירים ומפרשים. מה? בדיוק, כל האוכל ספר תורה ערום, נקבע ערום בלא המצוות, וכולי, הגמרא מדייקת, לא משנה, אבל התיק של ספר תורה הוא נצרך לאחיזת הספר תורה. אז זה מובן, אבל תיק תפילין עם התפילין, מה הבעיה? מותר להחזיק תפילין. אז למה פה התארת גם כן לקחת את זה איתו? רבי חגי בשם זעיר השמל המעדה, חונה מלאך השם סביב ליריעה ויחלצם. וכן אומר, בעדין גוברה אילך כפיתו בסרבליון וגומר. יש שני פסוקים שרבי חגי בשם זעירה מביא להסבר למה מותר להציל תיק תפילין עם התפילין, אפילו כשהוא לא תפור, רק כשאתה שם אותו מתחת לתפילין ולוקח אותם ביחד, למה זה מותר? יש שני פסוקים. אחד, חונה מלאך השם סביב ליריעה ויחלצם, והפסוק השני מחנניה מישאל ועזריה שנזרקו לכבשן האש, אז מספר לנו הנביא שהם הם, הם לא נשרפו, אבל לא רק שהם, גם הבגדים שלהם לא נשרפו. מה הירושלמי אומר בעצם? הוא אומר, חונה מלאך השם סביב לרעה ויחלצם, כמו שהמלאך שהוא סביב לעם ישראל, אז בזכות זה שהוא מחובר לעם ישראל, עם ישראל ניצול. אותו דבר, גם התיק של הספר תורה, בזכות שהוא מחובר לספר תורה, שהוא איתו, זאת אומרת, לא רק שאפילו כשהוא... ממש מחובר עליו, כשהוא דבק בו, בסדר? אפילו כשהוא נוגע בו, רק, לא רק שהוא מחובר אלא ממש חיבור, אז הוא ניצול ביחד איתו. בפסוק השני, כמו שהבגדים שלהם, כן, הם ניצלו איתם לראות שהבגדים שלהם לא היו אמורים לנצל, אלא בזכות חיים של בזרה גם הבגדים שלהם ניצלים. אותו דבר, כך גם עתיק ניצול בזכות הספר תורה. בסדר, זה שני הפסוקים של ירושלמי. מובן ירושלמי? מובן. אלא שאם אנחנו משווים עכשיו את את הבבלי לירושלמי, אנחנו רואים, הבבלי לקח את ההלכה והתחיל את המשנה, הוא התחיל לדון בה בגדרים ההלכתיים, בסיס דבר האסור, בסיס דבר המותר, להשוות אלתול, להפשטת הפסח וכו' וכו'. הירושלמי, קודם כל הוא מאוד מקצר, הוא לא פותח את כל הסוגיה הארוכה, ממש בכמה מילים הוא סוגר את את העיסוק בעניין הזה. ודבר שני, הוא מביא פה פסוקים שהם, כאילו, הוא מביא פה דברי אגדה כביכול, כן, הסיפור חנניה מישאל ועזריה. מאיפה זה מקור עכשיו להצלת תיק ספר עם הספר, כאילו זה סברה מאוד רוחנית שהירושלמי מביא, כן? כמו שהם, הבגדים שלהם לא נשרפו איתם, אז ככה מותר להציל את התיק של הספר עם הספר. למה? כי אתה רואה כמו, אם נמשיך עם זה, בעצם הבגדים, עוד מעט נרחיב בזה קצת, אבל רואים בצורה פשוטה שהבגדים, קדושת חנניה מישאל ועזריה, התפשטה גם אל הבגדים שלהם, כי הם היו דבוקים בהם, הם שימשו אותם, ולכן הם גם כן היו קדושים, ולכן ניצלו מהשרפה.
זה לא דין שכאילו התירו להם להוציא את
המוגנים, כן, כן. אבל אז רואים, קודם כל רואים מאוד בולט, כשלוקחים את שתי הסוגיות בבבלי מול ירושלמי, גם א' הקיצור, וב' הסברות הרוחניות שירושלמי מביא. הבבלי דן בגדרים ההלכתיים, היסודיים, בדיוק ההגדרות לפרטי פרטים, משווה את זה לסוגיות אחרות, ודן בכל דבר, אם זה דומה, זה לא דומה, זה דומה מהצד הזה, לא דומה מצד אחר. וירושלמי הוא ישר רץ למקור של הדברים, מקור בכלל רוחני, ומשם ישר מגיע להלכה. מהמקור הרוחני, מהסיפור על חיים של בצרה, ישר הגיע להלכה של מצילים תיק הספר עם הספר. והדבר מאוד מאוד בולט, בהבדל הגישות בין הבבלי לירושלמי, זה הכלל שאנחנו עוסקים בו היום, הירושלמי הוא תורת ארץ ישראל, הוא נכתב בארץ ישראל, זאת אומרת, והבבלי רובו מכתיבתו בבבל, רוב הדברים שבו מבבל, וקורא לעצמו במחשכים, בבבלי כתוב במחשכים, משיבני כמתי עולם לתלמודה שבבל וכולי, וגם חכמי בבל נקראים דמחשכה, דעתוי בערה, דחשוכה, בבל ירד חשוכה כי נמוכה וכולי, גם במובן הגשמי וגם במובן הרוחני, שאין בה את האור אוויר עד ארץ ישראל. והרב מרחיב מאוד באיגרת חוף ג' שראינו אותה כבר, אבל בואו נראה עוד פעם את הקטע הזה, את ההבדל שהרב מגדיר בין הבבלי לירושלמי. וזה היה יסוד סדר הלימוד של ירושלמי, שלגבי אותם הזוכים ליהנות מאורה של מעלה, היה די דקדוקים קצרים לבירור ההלכה. אבל לגבי בני בבל ששורשי הנבואה לא השפיעו עליהם כל כך, לא היה מספיק הקיצור והיה צריך אריכות דברים. זאת אומרת, מאיפה נובע ההבדל? מכיוון שיש ארץ הנבואה, ארץ ישראל. כשיש נבואה, אתה ישר מחובר לאור האלוקי, אתה לא צריך את כל האריכות. ברגע אחד אתה רואה מראות אלוקים. אבל כשאין נבואה, אז עכשיו צריך הרבה הרבה הסברים שכליים עד שמגיעים לעמוד על דיוקם של דברים. אמרנו שיש חיסרון בנבואה שהפרטים הם יותר מטושטשים. אתה רואה את האור הכללי, אז הפרטים יותר מטושטשים. ולכן היה נצרח את תקופת החושך של כל הגלות, בית שני וכל הגלות שאחרי בית שני, לחזק את אור תורה שבעל פה, שהוא דווקא אור מתוך החושך. אבל הוא אומר שם במאמר, הרב קוק של חכם עדיף מנביא, שנבואת משה היא כוללת שתי הבחינות, ובגאולה תחזור שתי הכוחות. זאת אומרת, נבואה מצד אחד שיורדת עד לפרטי הפרטים. בסדר? אז
ירושלמי לא
היה פגיעה בפרטים? אני לא יודע עכשיו בדיוק לענות על הנקודה הזאת, אבל בהחלט מבחינתנו אנחנו לא לומדים רק ירושלמי. אנחנו משתדלים לעסוק גם בבבלי וגם בירושלמי, ועל ידי זה להרוויח את שתי היתרונות. את היתרונות של החושך, שזה ברור הפרטים לפרטי הפרטים, ויתרון של האור, שהוא חיבור למקורות לשורש. העיסוק בשני הדברים ביחד הוא בוודאי משלים. הרבה פעמים דווקא העיסוק לא בירושלמי לבד ולא בבבלי לבד, הוא נותן לנו תמונה מלאה מצד אחד מיסודי היסודות הפרטיים עד לשורש השורשים הרוחני, ועד מקומית תמונה שלמה. ואולי על ידי זה מופיעים את הבחינה של משה רבנו, שזה גם האור של הנבואה וגם החוכמה של עד לשורש לפרטי פרטים. אומר הרב, נראה לנו דעתי ליסוד הדבר תלוי בחילוק שבין בבלי ירושלמי בסוגיית הזקן מאמרי בסנהדרין. בפירוש דבר אמור בפרשה, כן? כי יפלא ממך דבר בין דין לדין, בין נגע לנגע וכו' וכו'. מה זה יפלא ממך דבר? על איזה דברים שזקן ממרא, ממרא את פי הסנהדרין, הורגים אותו? יש מחלוקת בבלי ירושלמי. הבבלי מפרש זו ההלכה. וירושלמי מפרש זו האגדה. זאת אומרת, לפי הבבלי, רק אם הזקן יחלוק על הסנהדרין בעניינים הלכתיים, נהרוג אותו. אם הוא יעמוד בהוראה שלו, למרות מה שאמרו הסנהדרין. זקן, דינם זקן ממרא. אם הוא יחלוק עליהם בענייני השקופה, מה שנקרא, בסדר, השקופה זה כל אחד יכול לבחור את ההשקפה שלו, והוא יכול לחלוק על הסנהדרין בזה. אומר ירושלמי, לא. כי פעמים לך דבר, זה אגדה, קל וחומר הלכה. אבל גם באגדה, אם עכשיו זקן ממרא בהשקפה, יחלוק על הסנהדרין, הוא מחויב מיתה. מאיפה נובע ההבדל הזה? אומר הרב, בהקדמה לחובות הלבבות כתב בענייני הדעות, סוגריים, שבאמת אין ענייני האגדה עיקריים, ענייני האגדה בעצם כל הדעות של חז"ל, ההשקפות של חז"ל, הם הלבישו אותם וגנזו אותם בתוך כל האגדות. האגדות לא סתם נכתבו לנו כסיפורי אחים גרים, כן? אלא האגדות באו להביא לנו מסרים את כל ההשקפה של חז"ל, על מה זה ממון, מה זה עם ישראל, מה זה תורה, מה זה... כל האגדה בעניינה. אז לא נזכרו במקרא דחי יפלא, וזה ראייה, דין זה שייך לחכמי הסמך במסורת, כי אם אפשר לברר על פי השכל. אם, מה החילוק, מה המחלוקת? אם אתה אומר שענייני האגדה זה כל אחד לפי שכלו, אז זה לא קשור לסנהדרין. תחשוב לבד, אתה יכול לחלוק, סנהדרין חושבים ככה, תחשוב אתה אחרת. אתה לא חייב להקשיב בסנהדרין אם לקנות במכולת הזאת במכולת אחרת, זה לא קשור לסנהדרין. אותו דבר ענייני האגדה, השקפה, מה זה עם ישראל, זה לא קשור לסנהדרין. תחשוב לבד, תבין מה זה עם ישראל. אבל אם אני אומר שזה גם עניינים שקיבלנו במסורת, בקבלה, אם ככה, זה ודאי שהסנהדרין, שזה עמוד התורה שבעל פה, ושורש העברת הקבלה מדור לדור, בוודאי שאני מחויב לשמוע עליהם. זה המחלוקת. האם עניינים רוחניים גם כן עוברים במסורת, או שזה עניינים שלומדים לשכל של כל אחד ואחד?
הלכה עוברת במסורת, כאילו,
כולה? רובה במסורת, והדרכים לדרוש את ההלכה עוברים במסורת. י"ג מידות, זה לא שאדם בא עכשיו באיזה דור מעצמו ומתחיל להגיד, טוב, אני חושב שכלל ופרט ככה דורשים. יש כללים איך דורשים כלל ופרט. אז גם מה שבית דין עכשיו סנהדרין מוציא, זה על פי ה... בוא נגיד...
והכל אבל זה כאילו משדות, שרון
ספורת. לא משנה, בסדר, זו דוגמה. זה כמו שבסוגיה. היום הרי כל כך הרבה כתוב. למה בכל זאת צריך ללמוד מפי רב בשנים הראשונות? כי אתה מקבל את הרוח של הלימוד. איזה דבר נקרא דיוק ברש"י ואיזה דבר לא נקרא דיוק. לא כל דבר אתה יכול להוציא ממה שכתוב. אתה צריך לקבל עדיין את הרוח של מאחורי הדברים. שזה כן דבר שעובר במסורת. אז יש הרבה מסורות גם. זאת אומרת, ככל שאנחנו מתרחקים, יש הרבה מסורות. אתה רב ויצן לא כיוון אחד, אבל אתה כן צריך לקבל, אתה לא בא וממציא רק מעצמך הדברים, כי אז הכל תלוש בעצם. אז גם זה, למה הסנהדרין? כי הם קודם כל יש להם את המסורת, יש להם את חוץ מזה קדושת המקדש. אבל הנקודה היא, אם זה דברים שכתובים בשכל, זה לא קשור של קדושת המקדש. יש לי שכל כמו שלסנהדרין יש שכל. כן, להבדיל כמובן, כן, אבל אם הנקודה היא פה, המשך העברת תורה שבעל פה, גם מענייני אגדה. השאלה אם מענייני אגדה זה גם חלק מתורה שבעל פה, או שזה מחשבות והשקפות נחמדות שגם אדם חכם היה יכול להגיד אותן. אז הירושלמי אומר, לא, זה חלק מתורה שבעל פה, חלק מהותי מתורה שבעל פה, ואסור לך לחלוק בזה סנהדרין. וכן, כמה מהגאונים אמרו על פי זה שאין האגדות כל כך מסודות להלכתה, אבל היו מהם, מהגאונים, כפי הנראה מתשובת רבי גאון בענייני החוכמות, שהיו מחזיקים בעיקר גם כענייני אגדות. והחילוק הוא פשוט, שימו לב עכשיו לחילוק. דה סדר לימוד שהוא נסמך על שורשה הנבואה וסעיפיה, ההלכות עם האגדות מתאחדות על ידו. אם אנחנו מגיעים מהנבואה, אז בוודאי שההלכות והאגדות מתאחדות, בוודאי שהאגדה זה דבר שהוא מגיע משהו אלוקי, כל ההשקפה, ההסתכלות, הרי מה כל הנביאים מדברים? לא מדברים רק על ההלכות. הם מדברים דברים, מה זה עם ישראל, מה זה תורה, זה דברים כלליים, זה לא רק עכשיו מדברים, הנביאים פחות דיברו על פרטי ההלכות דווקא. יותר עסקו בעניינים הכלליים, שזה ענייני דעות, ענייני האגדה. ויש ענייני קבלה ומסורת בדעות כמו במעשים, שדרך אגב בפנימיות התורה אנחנו מוצאים את זה, כן, בלימודי הקבלה, זה בלי סוף. זאת אומרת, ודאי שיש גם עיסוק בפרטי ההלכות, אבל עיקר הדברים המופיעים שם, זה הסתכלות רוחנית על מושגים רוחניים ודעות והשקפות. וזאת דעת הירושלמי, שלא כדברי חובות הלבבות. אבל בסדר לימוד שבחוץ לארץ, שאינה ראו על הנבואה, וממילא אין ענפי רוח הקודש מתלכדים עם ההלכה וניתוחיה, הדעות אינן רק מה שאפשר להוציא מתוך השכל ההגיוני, ואין לענייני האגדות שייכות להלכה, אבל יש אכליהם לא תסור. וזה החילוק, טבע את חותם ההבדל בין בבלי לירושלמי. מכיוון שבבלי נכתב בארץ חשוכה, בלי אור נבואה, אז מה שאנחנו מוצאים בו זה דקדוקי הלכות ומסע ומתן הלכתי. וכשיש כבר אגדות זה מנותק מההלכות, מופיעות בצד עצמן. אבל ירושלמי שנכתב באור הנבואה בארץ ישראל, אז האגדות וההלכות מתאחדות על ידו, והרבה פעמים אנחנו מוצאים מעבר חד בין הלכה לבין אגדה בירושלמי. מה שבבבלי, זאת אומרת קישור בין הביניהם, מה שבבבלי זה לא מופיע כקישור. אין בדרך הסברות אגדתיות. ובאותה דרך המתעלה מה ניתוחי הסברות הפשוטות עד שפונה לנטיית הערות העליונות, ישנו גם כן מין עומק שכלי שמכל מקום אין דרך לפרשו בחתימת תלמוד. והוא מסור תלמידי חכמים המשכילים בשכל טוב, והירושלמי סומך יותר על רמזים כאלה משום יתרון חוכמה דאברי דארץ ישראל, אבל בהמשך הגרת שם כותב הרב, וסברות כאלה רמוזות גם בבבלי למכביל. אחרי שהוא כותב לנו שבירושלמי זה הרבה יותר מהבבלי, מה, אבל תדע לך גם הרבה דברים רמוזים ככה בבבלי, וכבר ראינו כמה דוגמאות כאלה השנה, בסדר? ראינו גם את הדוגמה עכשיו שראינו של גם לפרחה, גם את הדוגמה של מתנה כמחר במגילה, וגם את הדוגמה של חצי נזק צרורות, של כנס, ממון וכו', בסדר? אז זה דוגמאות שכבר הרב מדגים לנו שאנחנו בבבלי גם רמוזות צברות מופשטות. אבל ירושלמי זה הרבה יותר מהבבלי. בסדר? בגלל שהוא נכתב באור הנבואה, באור של אוויר הדרץ ישראל מחכים. אז בעצם רואים שהירושלמי בא לכוון אותנו להבנת עומק הדין של מצילים תיק הספר עם הספר. הוא לא בא להתייחס אליו בצד הנגלה של, כאילו, זאת אומרת, בצד בהגדרות ההלכתיות הפרטיות שלו, אלא בשורש שלו, מאיפה זה מגיע העניין הזה. כשהדבר הזה, חז"ל מרחיבים אותו במקום נוסף, בילקוט שמעוני. שנו רבותינו. שנו רבותינו, מצילים תיק הספר עם הספר מפני הדלקה. וכי דברי תורה כתובים בו, אלא בשביל שהוא דבק לספר, זכה להינצל עמו. וכן אמר שלמה, הולכת חכמים יחכם. מי שהולך עם חכמים הוא בעצמו זוכה שהחוכמה תדבק בו. אמר הקדוש ברוך הוא, אדם הראשון שמע לי אשתו ונתגרש, שאלמלא נדבק ושמע לי, היה כמוני, כן. צריך להבין למי צריך לדבק, באישה או בקדוש ברוך הוא, כל אחד שעשית את המסקנות. כשם שאני חי וקיים, כך הוא היה חי וקיים. הולכת חכמים יחכם, אשריהם לצדיקים ולדבקיהם, דכתיב ויזכור אליהם את נוח ואת כל החיה ואת כל הבהמה. אם נוח זכה, בהמה וחיה מה זכו? נוח, נמצאו במעשים טובים, למה החיות גם ניצלו? מאותה סיבה, רואה כסילים ירוע, זה דור המבול, אוי להם לרשעים ולדיבוקיהם, מה כתיב בהם והיא מחת כל היקום? אם אדם חטא בהמה וחיה מה חטאו, אלא אוי להם לרשעים ולדיבוקיהם. פרח מדע ועד בהמה, ואת מי שנדבק ברשעים הוא נספה עמם, ומי שדבק בנוח, אז הוא זכה לנצל איתו. אתה מוצא כשחלק אורח, הלכו עמו במחלוקתו 52 ראשי סנהדראות, והלך עם הים אף הממון שלהם, שנאמר ותפתח הארץ את פיה, כן, אז לא רק הם, גם הממון שלהם. אולי זה רמז, אולי גם שאפילו המאות, כן, יכול להיות, אפילו המאות זוכות פה, כן, שזה לא רק הספר שהוא זה, אלא אפילו את המאות אתה, יכול להיות שזה רומז לזה. ראה מה כתיב חנה משל וזרה הגוברין כפית ובסבליון, כיוון שיצאו כתיב חזן הגוברה ילך גדילה של התנורה בגשמיון, הרי יפה, ולמה סבליון לא שנו? זה שהגוף שלהם לא נשרף מילא, אבל למה הסרבלים לא? בשביל שהיו דבוקים בהם. ומה המלבושים שהם דבוקים לצדיקים ירדו לאש ולא ניזוקו? ישראל שהם דבוקים לצדיקו של עולם שהוא חי וקיים, שנאמר ואתם הדבקים וכולי, וכתיב כי אשר ידבק האזור על מותני איש, על אחת כמה וכמה שנעשו מדינה של גיהנום, למה שאני עמהם? שנאמר כי תעבור במים איתך אני. אז הלקוט שמעוני מרחיב לנו פה את היריעה, והוא אומר כזה דבר. אל תבין, כמו שבפשטות מובן בבבלי, שרק כשהספר עתיק עוטף את הספר, אז נותר להציל אותו מדין תפל אל הספר, אלא גם כשהוא לא עוטף אותו, רק כשהוא דבק בו, נוגע בו, הוא מקבל מקדושת הספר. כי כשדבר דבק בדבר קדוש, אז הקדושה מתפשטת על כל מה שנוגע בה. לא רק על המקור הקדושה עצמה, אלא הקדושה מתפשטת הלאה. גם לדבר נוסף שנוגע בה באותו מקור קדוש. כמו שלדוגמה דין ביקורים, כשמביאים למזבח, צריך שיגעו. שאר קורבנות, אתה מקריב אותן במזבח. איך הביקורים מתקדשים? אתה נוגע איתם במזבח. מה קרה שנגעת? המזבח קדוש, ועכשיו כשנגעת, הקדושה עכשיו התפשטה גם לביקורים.
זה כי הקדושה מתפשטת לא רק למקור הקדושה עצמה, אלא גם למה שנוגע בה. יש מקום נוסף בירושלמי שלמדו חכמים מהדין של הצלת תיק הספר עם הספר, לימוד מיוחד. אמר לו רבי מאיר לתלמידיו, כן, על הסיפור עם אלישה בן אבויה אחר, האם יהיה לו הצלה או לא. יש את הסיפור בחגיגה, אז אמר רבי מאיר לתלמידיו, לא כן תנין המצילין תיק הספר עם הספר, תיק תפילין ותפילין, מצילין לאלישה אחר בזכות תורתו. למרות שהוא כפר והגיע לדברים מאוד גרועים, אבל הגוף שלו בסופו של דבר היה כלי לתורה בעולם הזה. היה לו תורה. אז התורה שהייתה בו, היא מתפשטת בסוף גם אליו, למרות שהוא כבר כפר, אבל היא מצילה אותו. בסדר? עוד פעם, הקדושה, והוא לומד את זה מאותו עניין, של הצלת תיק הספר עם הספר. אז יכול להיות שזה גם קשור לזה. לפי זה נחזור עכשיו לסוגיה. עכשיו ברור ההבדל בין הלכות שבת להלכות ידיים. קשור לדברים שאמרתם, אבל כאן יש את ההגדרה. בהלכות ידיים יש טומאה על כתבי הקודש. תיק של ספר תורה הוא לא נחשב כתבי הקודש, אז אין עליו טומאה. אם הוא מחובר לספר תורה, אז הוא חלק ממנו כבר, הוא אותו דבר, זה כבר לא שני דברים נפרדים. אז יש עליו טומאה גם כן. אותו דין של ספר תורה גם חל עליו, כי יש פה חיבור. אבל אם הוא לא מחובר, רק נוגע בו, מה זה קשור? למה שהוא יתאמה? תיק של ספר הוא לא מתאמה. אבל כשאני מדבר על ההצלה, אז כאן, מכיוון שספר תורה זוכה להינצל, הקדושה שבו מתפשטת גם לספר, והוא זוכה להינצל גם כן, למרות שהוא לא מחובר אליו. בסדר? מובן עכשיו החילוק? התומה היא מוגדרת, היא תלויה בשאלה, האם זה דבר אחד עם הספר או לא דבר אחד עם הספר. כי יש תומה על כתבי הקודש, מה שלא כתבי הקודש לא מתאמה. אם זה דבר אחד עם כתבי הקודש, הוא גם כן מתאמה, בדין חיבור. בסדר?
כן. לא
בגלל שחכמים תיקנו.
זה הרבה יותר הגיוני גם לא לתקן על דברים שרק מצילים, אין שום עניין. זה לא אותו דין כמו הקדושה שמתפשטת לגבי הצלה. כאילו,
לא קשור לתקנה, לא קשור לתקנה. אוקיי, יש מקום לדון, הרב אייכלר מסביר לא מצד שזה תקנת חכמים וזה לא תקנת חכמים. היינו מצפים למצוא כזה דבר בפוסקים, במרכבת המשנה, משהו, לא יודע. זאת אומרת שלא הסתכלת בכל המשנה עצמו, אבל...
לא, שתקנו, אז כאילו אין סיבה. אז אני אומר, סיבה של הצלה.
כן. אוקיי, הייתי מצפה למצוא כזאת סברה במקורות עצמם, אבל אפשר לדון. בכל אופן הרב בעצם מסביר, זה לא קשור, זה לא, ההבדל לא נובע מזה סכנת חכמים, זה לא תקנת חכמים. זאת אומרת, מעצם השאלה של מרכבת המשנה, אנחנו רואים שזה לא תירוץ לכאורה. שוב, אני לא הסתכלתי מה הוא תירץ, אולי הביא את התירוץ הזה, אבל הוא מקשה בכל אופן, למרות שזה תקנת חכמים, זה לא תקנת חכמים. בסדר? האמת שלא, האמת שגם שם זה לכאורה, זה גזירת חכמים. אין איסור להציל.
כן, לא, אני חושב שגזירת חכמים, אבל שם זה גזירת חכמים שלה. ויש הסיבה של גזירת חכמים. שם הסיבה של גזירת חכמים זה משום קדושה. קדושת גבוה, הלכת גם עם אלה, הקדושה עוברת גם אליו.
נו, ולמה מותר להציל ספר תורה? למה משום קדושה? שם
כל הגזירה זה בשביל שלא ינגסו בזה, נכון?
לא. אתה אומר בשריפה זה משום קדושה?
כן.
אוקיי, נו, וגם
ופה. אנחנו כבר
לא
ינגסו
בה... לא, אבל אחרי ש... אחרי ש...
שם זה לא... אנחנו לא רואים שיש לו קדושה עצמית שעשית אותו, אלא קדושה עובר, כאילו, קדושה עוזר לסייר, כמו
ש... בסדר, אבל...
השם חונה סביב לי את זה. זה לא שהבגד של...
בסדר, אתה בכל מקרה נצרח כבר לסברה. אוקיי, גם אם תגיד שזה קשור לסיבה של תקנת חכמים, אתה חייב להגיד את הסברה הזאת, שמכיוון שכאן זה משום הקדושה הוא ניצול, הקדושה מתפשטת, אז נחזור, אז רגע, בוא נחזור אחרי הדגילים. ההבדל הוא כזה, ההבדל הוא כזה. בגזרה תומה על כתבי הקודש, התומה היא על הכתבים עצמם. עכשיו, ברגע שמשהו מחובר, הוא מקבל את אותה גזרה. כי כבר אין פה, זה לא פלוג, אתה לא מחלק עד כאן. יש פה חיבור, אז הגזרה היא גם קיימת עליו, גזרת התומה. כי הוא מחובר לדבר, אז הוא כמו הדבר. אבל כשהוא לא מחובר, זה שהוא נוגע, מה לקשור, למה לגזור עליו? אם זה מה שהתכוונת. אבל בהצלה, אתה מציל אותו משום קדושתו, וקדושתו מתפשטת גם לדברים שדבקים בו. תיק הספר שהוא מיועד לו וגם נוגע בו, אפילו שהוא לא תפל לו כרגע, לא מחובר אליו, אבל הקדושה מתפשטת גם אליו. מובן החילוק? יש לך שאלה? זה הרע? בסדר? כן.
אז קודם כל יש לנו פה דוגמה, שתי דוגמאות לשני דברים. אחד, להבדל בין הבבלי לירושלמי, ושתיים, לשילוב של הלכה והאגדה, כן? זאת אומרת, בהלכה לוקחים את זה לפרטים, בבבלי לוקחים את זה רק לפרטים, אבל ירושלמי מחבר פה ממש את ההלכה והאגדה, הוא רואה פה, נכון שיש פה הלכה פרטית של להציל תיק ספר עם הספר, אבל אני רואה פה איזה, במבט האגדתי, אני רואה פה מבט מאוד כללי, שמה אומר המבט הכללי? שדבר שמחובר לקדושה, הקדושה מתפשטת גם עליו. אז ההלכה הפרטית כאן היא נובעת מהיסוד הכללי, שקדושה היא מדבר שמתפשט, לא רק על אותו דבר עצמי, אלא גם על הדברים שדבקים בו. גם הדברים הצדדיים שכביכול תפעלים אליו ובאים ביחד איתו, גם כאן הקדושה מתפשטת אליהם. וזה מבואר גם בפסוקים שמובאים בירושלמי, גם במדרש, וגם בדוגמה שירושלמי מביא, זה אחר כך לגבי אלישע בן אבויה. נראה שיש פה גם שיטה של הירושלמי בהסתכלות הזאת. הירושלמי, במקור נוסף אנחנו מוצאים, בואו נראה את הירושלמי ונגיד איך זה קשור. הירושלמי אומר בברכות, מקור 9, עושה סוכה לעצמו, מברך, אשר קדושה מצוותה לציוון לעשות סוכה. לאחרים לעשות סוכה לשמו. נכנס לשבע, אומר ברוך שקדושה מצוותה לציוון, הוא יישב בסוכה. יש שתי ברכות על עשיית הסוכה ועל הישיבה בסוכה. עושה לולב מברך גם על עשיית הלולב כשהוא קושר עכשיו את ההדסים והערבות ואחרי זה הוא מברך עוד פעם כשהוא ייטול את הלולב. אותו דבר תפילין, כשהוא מכין את התפילין הוא מברך על עשיית התפילין, כשהוא יניח מברך על הנחת התפילין, ואותו דבר בציצית. לעומת זאת בבבלי זה לא ככה. העושה סוכה לעצמו מברך רק שהחיינו וקיימנו, זאת שאנחנו לא פוסקים, אנחנו כבר מברכים שהחיינו כבר בישיבה, אבל בכל אופן אין ברכה על העשייה, כשהוא רק כשהוא יושב מברך על מצוות ליישב בסוכה, בסדר? אז רואים הבדל, לפי הבבלי אין ברכה על הכשר מצווה, רק על קיום המצווה עצמה. לפי ירושלמי יש לי גם ברכה על הכשר המצווה, על עשיית הציצית, למרות שזה לא המצווה עצמה לעשות ציצית, זה רק הכשר מצווה. אני אומר גם על הכשר מצווה, בעשיית ציצית, בבניית הסוכה, בעשיית הלולב, למרות שזה רק הכשר מצווה. זה נראה אותה תפיסה, שהירושלמי מבין שגם הכשר המצווה, קדושת המצווה מתפשטת עליו. לכן אתה מברך גם עליו, גם שם יש קדושה. לכן אני מברך גם פה אשר קידשנו במצוותיו, כי קדושת המצווה היא לא רק בעשיית המצווה, היא גם בכל ההכנות למצווה. בסדר? זו אותה תפיסה. רואים את הקדושה, אמנם שמקור הקדושה הוא במצווה עצמה, לפי ירושלמי זה מתפשט גם להכנות שלי למצווה. כשאני עוסק בהכנות למצווה, אני כביכול עוסק במצווה עצמה. בסדר? ולכן אני מברך גם על זה, אשר קידשנו, גם פה חלה הקדושה. אותה תפיסה. אתם רואים למה זו אותה תפיסה?
כן, אבל גם
בבבלי
זה היה
דגש בירושלמי על העומק, ובזה
זה
זכותך,
אבל גם שם היה את הפרט
שמצילים
אותו גם שהוא לא קשור
לאב. מה, איפה אתה רואה את הפרט הזה? בוא ניכנס נראה.
סוף שורה אחת לפני כולם שכזה.
לא, בבלי הוא לא, הוא אומר... אתה מביא תיק, לא, אתה מביא תיק בשביל להציל את הספר תורה.
בשביל להציל את הספר תורה?
כן, למה אתה מביא את התיק?
להציל אותו דרך אגב.
לא, אתה מביא אותו ממקום אחר.
נכון, בשביל
להציל
את התיק אגב
הסתר
תורה.
לא, תראה את הדברים פה של הזה. אלא אחר כך אמרי לה, אם מבין תיק שיש בתוכו מאות מעלמה להציל בו ספר תורה, התיק הוא מעלמה, התיק הוא לא בסכנת שריפה.
נכון.
נו.
אני מביא אותו סתם כי הוא יש לו עליו קדושה. לא בגלל שאושר.
לא. בשביל מה אני צריך להביא אותו?
מה אתה צריך שם תיק? לא צריך אותו.
למה אני צריך להביא, למה אני מביא אותו? לא, התיק הוא מעל מה, התיק הוא לא בסכנת שריפה.
נכון.
הוא לא בסכנת שריפה. כן, כן. אני מביא אותו כדי להציל את הספר תורה, אני לא רוצה להחזיק את הספר הרום. אז אני מביא תיק, רץ 2 מטר, בסדר, לחדר בצד השני, שהוא לא בסכנת שריפה לצורך העניין, בסדר? מביא משם תיק בשביל להציל את הספר תורה. זה לא שאני מותר להציל את התיק, בסדר? זה יש מחלוקת בבבלי ובירושלמי. אז הגישה של הירושלמי שגם הדברים שתפלים, שלא תפלים, שהם דבקים בקדושה, הם גם כן הקדושה מתפשטת עליהם, רואים את זה גם בברכה להכשר מצווה. רואים את זה גם מהסיפור פה, לא ניכנס לרגע לסיפור, תראו אותו בתרגום, שחכמי ארץ ישראל דאגו גם הקפידו שיעבירו שמועה משמם. להגיד בדיוק מי אמר את השמועה, וחכמי בבל פחות הקפידו בזה. זו אותה נקודה. חכמי בבל רוצים, הם מסתכלים על התוצאה עכשיו, ההלכתית האחרונה, זה מה שמעניין. חכמי ארץ ישראל רואים גם את התהליך, הוא חלק מהעניין. בסדר? ולכן הם הקפידו גם שהשמועה תעבור לא רק מהשמועה עצמה, אלא גם את כל אלה, כל החכמים שעברו בדרך. אנחנו נמצאים את זה גם בבבלי, אבל החכמי בבל פחות הקפידו על זה מחכמי ארץ ישראל. זה גם תכונה שנובעת מארץ ישראל. והדבר הזה מתאים לתכונתה של ארץ ישראל, שהיא מקדשת לא רק את הדברים עצמם, אלא גם את האמצעים שמביאים למטרות. כמו שהחתם סופר אומר שבארץ ישראל הקדושה היא לא רק במצוות, אלא אפילו עבודת האדמה שבארץ ישראל יש בה קדושה. הדברים של היום יום, של העולם הזה, של החקלאות, גם יש בהם קדושה. כי הארץ ישראל, ככל שאנחנו עולים לשורש של הקדושה, הקדושה הולכת ומתפשטת גם על הדברים היותר רחוקים, שדבקים בקדושה. זה גם כן מכוח מעלתה של ארץ ישראל. ונסיים בהקשר הזה, בדברים של הרב, על חטא הארץ, שכידוע הארץ נאמר לעשות עץ פרי עושה פרי, והיא עשתה רק עץ עושה פרי, שהיה ראוי להיות שטעם העץ כטעם הפרי, והיא עשתה רק שהטעם הוא רק בפירות ולא בעץ. מסביר הרב באורות התשובה מה הנקודה, מה המשחק הזה. אם יש טעם בעץ, מה אני אומר? שגם האמצעים שמבינים למטרה, גם הם אני מרגיש בהם את הטעם של המטרה, שגם את התכלית. לצורך העניין, יעקב אבינו כשהוא עובד ברחל, כל רגע שהוא עכשיו עובד הוא מרגיש, הנה רחל עומדת לפניי. לכן, והיו בהם מבקיימים אחדים באהבתו אותה, כי הוא הרגיש כל רגע, הנה אני עם רחל, כל מעשה עכשיו הוא מקרב אותי לרחל. אבל הארץ היא חטאה. למה היא חטאה? גם הרב הסביר את זה בכמה מקומות, כי העולם עוד לא במדרגה המוסרית הזאת, ולכן אנחנו מרגישים באמצעים, אנחנו מרגישים קושי, אין לנו כוח להתאמץ בשביל עבודה. מה לעשות? חייבים לעבוד כדי שפרנסה, אבל העבודה היא מעיקה עלינו. אין לנו כוח להתאמץ בסוגיה בשביל להגיע לשורש, אבל מה לעשות? חייבים להתאמץ. אם אני יכולים בלי להתאמץ, היינו מעדיפים. אבל במבט של ארץ ישראל, גם התהליך הוא חלק משמעותי מהמטרה, מהתכלית. והקדושה מתפשטת גם לתהליך, והתיקון של הבריאה יחזור להיות טעם העץ כטעם הפרי. בהקשר הזה, אמרו חז"ל במקום אחר, שארץ ישראל לא חטאה בחטא הארץ. וזה מבאר את העניין הזה. בסוף, אולי גם היא לקטה בגלל חטא הארץ הכללי, אבל השורש של חטא הארץ לא היה בארץ ישראל, ולכן היא לא גושמה ביום זעם, המבול לא ירד עליה. כשהוא ירד לשאר הארצות, היא התכסתה גם כן אחר כך, כן? כי המים כיסו אותה, אבל הגשם עצמו ירד בשאר הארצות, והיא לקטה בגלל המצב העולמי הכללי, אבל החטא לא התחיל ממנה, כי ארץ ישראל סגולתה שהקדושה תתפשט גם על האמצעים ולא רק על המטרות. וזה מבט כללי לחיים גם כן. כשאנחנו מגיעים לחיים, מאוד חשוב לראות איך אנחנו מצליחים להרגיש גם בתהליכים את הנעימות של המטרה. לנסות לאט לאט, זה תיקון העולם. לנסות לראות שאנחנו לאט לאט גם בתהליכים ובעמל, אנחנו מצטערים עליו ומרגישים כמה הוא מעיק, אלא לאט לאט מנסים לרומם את העמל, שגם העמל שלנו בכל דבר, בכל תחום שלו יהיה, הוא יקבל מהאור של התכלית עצמה, ובזה מתקרבים לתיקון הכללי של חטא הארץ, והתפשטות הקדושה גם כלפי חוץ למקומות היותר רחוקים.